עניין אישי, כללית הנושאים הספציפיים זה פחות שייך להתעסק בהם בשיעור, אבל אפשר להעלות נושאים ספציפיים. יש עוד נקודה שהיא קצת מאתגרת, וזה שבעצם חינוך מתייחס לגילאים שונים, ובגילאים שונים אז לילדים יש צרכים שונים. וממילא, שוב, הנקודות שאנחנו נלמד הם כלים, וזה תלוי בשיקול דעת של ההורים לדעת מתי להשתמש בכלים. יש עוד נקודה שכדאי להוסיף, יש עוד נקודת מפתח לחינוך, וזה הבנת היכולות של הילד. על פי רוב, הדרישות של ההורה לא מותאמות ליכולות של הילד. ההורה, על פי רוב, יש לו דרישות וציפיות שהן הרבה מעבר ליכולות של הילד. אנחנו שוכחים כמה צריך להסביר לילד, לחזור על דברים עם ילד, שיהיה לנו סבלנות, שילד לוקח לו זמן לבנות את עצמו. זה, על פי רוב, הציפיות של ההורה הן לא מותאמות לילד. וזה איפה שמאוד כדאי להתייעץ עם דודה, עם שכנה מבוגרת, עם סבתא, עם אנשים שיש להם ניסיון עם ההבנה של היכולות של הילד. החיסרון בהתייעצות עם סבתא, שני חיסרונות. א', לפעמים הכנסת אותם לתמונה, אתה לא תצליח להוציא אותם. וב', הרבה פעמים הם עונים מתוך רחמנות יתר. הם לא עונים בעצם מתוך מה שבעצם היכולות של הילד מתוך הניסיון. מה שקורה על פי רוב זה שאיך שההורה מתבגר ויש לו יותר ניסיון ויותר ילדים, אז הוא לומד לצפות פחות מהילדים. אתה תראה הורה עם הילד הראשון, הוא מדבר איתו בגיל שנתיים כאילו הוא מבוגר. וכועס עליו ומצפה ממנו ולא מבין ומתוסכל. לאט לאט. בילד השלישי רביעי הוא פתאום מתחיל לדבר איתו כמו תינוק. הוא פתאום קולט מה זה תינוק ואיך מדברים עם תינוק, ושגיל 3 זה עדיין תינוק, וגיל 4 זה עדיין תינוק. זה לוקח זמן לילד להתבגר, אבל זה לוקח זמן להורה ללמוד את זה. טוב, אנחנו נתחיל עם השיח עם המלמדים ואבות הבנים. שלמה המלך אמר במשלי, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. זה הפסוק במשלי. חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסו ממנה. ועכשיו הוא יבלה כמה עמודים בהסבר הפסוק הזה. זהו עיקר החינוך, שלא בלבד בשעה שהנער נער, ויד אביו עודה תקפה עליו ישמע לו ויעשה כמצוותיו, אלא גם כשיגדל והוא ברשותו, אף כי יזקין לא יסו ממנה. שוב, מהו עיקר החינוך? עיקר החינוך זה הטווח רחוק. וצריך לזכור את זה. כי אנחנו הרבה פעמים מתמודדים עם הטווח הקצר. זאת אומרת, ילד יושב לאכול. אתה נכנס למטבח, אתה לא מסתכל רגע, הוא מרים את הקציצת בשר, זורק על אחותו. בסדר. עכשיו בוא נשאל את עצמנו. צריך להגיב, נכון? זה לא בסדר. צריך גם כן לשאול את עצמנו, התגובה שלי היא מה? למה אני מגיב? אני באמת חושב שכשהוא יהיה בן 15 הוא ימשיך לעשות את זה? יכול להיות, אם אני לא אגיב, אז יכול להיות שהוא יעשה את זה בגיל 15. אבל מתוך נקודת הנחה שאני הורה שמחנך, ובגלל שאני מחנך, אז הוא ילמד ממני להיות בן אדם עם הזמן, אז עכשיו יכול להיות שאני צריך להתפוצץ כי הוא עשה משהו קיצוני והוא צריך לראות שאני מגיב תגובה קיצונית. אבל אני לא צריך להתפוצץ מתוך לחץ. הרבה פעמים האדם צריך לעצור, לשאול את עצמו מה אני עושה פה כהורה. אני בעצם מנסה לעזור לילד להגיע לגם כי יזקין לא יסור ממנה. ואם באמת נסתכל מתוך זה, אז נבין שהסיבה שאני מתפוצץ כשהוא זרק את הקציצה על אחותו, זה כי לי יש בלגן, לי יש מטבח מלוכלך, לי יש את אחותו עם שיער מלא רוטה וקציצה, ולי יש ילדה צורחת, ולי יש עכשיו נודניק, ולי יש בעיה. אני בכלל לא מתעסק בחינוך שלו. אני מתעסק בבעיות שלי. בסדר, זכותי. אני גם חי בבית הזה. גם אני צריך שארוחת ערב תהיה כמו שצריך. אבל אני, מה? אתגרי, בסדר? בסדר? אבל צריך להבחין, מתי אני עוסק בסוגיה חינוכית אמיתית, זה כשאני עוסק במשהו שהוא לטווח רחוק. מתי אני עוסק בנקודתי אתגרים, זה בסדר. אז יש אתגרים, זה חלק מהחינוך. אני חייב להגיב. ויכול להיות שהתגובה הנכונה תהיה שאני אתפוצץ, ואני אומר, מה, אני לא מבין, איפה גדלת? מה? יכול להיות. אבל בוא נבחין. כמה מהתגובה היא טובת עצמי, וכמה מהתגובה היא בעצם לטווח רחוק. לטווח רחוק, האם אני באמת חושב שהוא יעשה את זה? ילד, יש אלפי דוגמאות. רוב ההתמודדויות של הורים מול הילדים, זה דברים שאם ההורה באמת יחשוב עליהם, זה לא יהיה לטווח רחוק. וזה לא מצדיק תגובות חמורות. התגובות על פי רוב הם העצבים של ההורה. הם לא מה שהילד צריך. אם נחשוב על זה באופן אמיתי. עכשיו, שוב, אני גם בן אדם, וגם לי יש את הצרכים בניהול הבית, וזכותי בגלל זה לדרוש דברים מסוימים מהילד, ואני גם צריך לאלף אותו. חלק משמעותי מהחינוך, כפי שנלמד בהמשך, זה אילוף. הילד צריך ללמוד איך להתנהג כמו בן אדם. אין ספק שזה חלק ממה שאני צריך לעשות כהורה. אבל בוא נשאל את עצמנו, איזה דברים פה יחזיקו מעמד עד שהוא יהיה בן 13-15? כי החינוך לא ציווי בלבד הוא שמצווה את בנו או תלמידו עשה כך וכך. גם לא הרגל בלבד הוא שמרגילו לעשות מעשים טובים. חלק מהחינוך כפי שנראה זה ציווי. הילד לא מבין למה הוא לא יכול להכניס מזלג לשקע, וזה לא כל כך מעניין אותי שהוא לא מבין, הוא צריך לשמוע בקולי לא להכניס מזלג לשקע. ברור. חלק מהחינוך זה הרגל. יכול להיות שהוא לא מבין למה הוא צריך לאכול כמו בן אדם ליד השולחן, ובסדר, הוא לא מבין. זאת אומרת, שני הפנים האלה הם באמת חלק מהחינוך. גם הרגל, גם ציווי. אבל זה לא כל החינוך. יותר גדול ויותר פועל מן הציווי ומן ההרגל, הוא החינוך. ושני אלה, הציווי וההרגל, רק כלי תשמישו הם, שהמחנך מוכרח להשתמש בהם לצוותו ולהרגילו כדי לחנכו בדרך השם. אין לי ברירה. הוא לא יודע. התקשר אליי מישהו מהיישוב, שאל מה עושים עם ברכת המזון, ילד בן 5. אז בוא נפרק את השאלה הזאת. ילד בן 5 יושב לכל סעודה, הוא כבר למד לברך ברכת המזון בגן, אין לו מושג מה זה ברכת המזון. נכון? ילד ממוצע בן 5, אין לו מושג. הוא מתחיל להבין שיש אלוקים. אבל ברכת המזון ותודה לאלוקים ועל הלחם, זה בכלל... לומר שזה נכנס לגדר חינוך, בוא נראה. יש שני גדרים בחינוך. יש חינוך דאורייתא, יש חינוך דרבנן. כן? חלוקה של החפץ חיים. חינוך דאורייתא זה לא של החפץ חיים, זה בעצם פשט הסוגיות. החפץ חיים חידד את זה. אבל החינוך דאורייתא זה שכל עוד שהילד עוד לא הגיע לגיל בר מצווה, או בת מצווה, אני אומר לו, תדע, כשתהיה בר מצווה או בת מצווה, אתה תהיה מחויב לעשות א', ב', ג', ד', ה', ו'. אני לא עושה שום דבר מעבר לזה. אני מלמד אותו שיבוא זמן שהוא יהיה מחויב בתרי"ג מצוות. יבוא זמן שתהיה חייב בקידוש, יבוא זמן שתהיה חייב בלולב ואתרוג, יבוא זמן שתהיה חייב לאכול כשר, אבל אני לא צריך, זה לא קשור לשום פעולה. זה חינוך דאורייתא. מה זה חינוך דרבנן? חינוך דרבנן זה שהוא מתאמן. אני קונה לו לולב ואתרוג, שהוא בן 9, הוא לא חייב. מדאורייתא אני לא חייב, אני מקיים חינוך דרבנן. חינוך דרבנן זה שהוא מתאמן. הוא מתאמן בקידוש, הוא מתאמן בלולה ואתרוג, הוא מתאמן, כשרות זה כן החיוב שלי. יש מעט מצוות שהתורה מצווה על אבא לחנך את הילד כשהוא קטן. שבת, כשרות, תומה לילד כהן. יש מעט, יש כמה מצוות שהתורה כן מחייבת מדאורייתא שאבא מחויב לבן שלו. אבל רוב המצוות זה רק שידע שהוא יהיה חייב. עד כה אנחנו יחד? בסדר. אז מה אני עושה כשהילד בן 5 ומה אני עושה עם ברכת המזון? אז אם הילד רוצה לברך ברכת המזון, אין בעיה, תברך, הוא לא מבין כלום, אבל אין בעיה, זה ההרגל, זה החינוך דרבנן. אם הילד לא רוצה, אז למה לי להיאבק איתו? אם הילד לא זוכר לברך ברכת המזון, ועכשיו זה ישבש את כל הבית עד שהוא ישב, עד שהוא יברך, עד שאני נאבק איתו לאכול, נאבק איתו שוב לברך, אין פה חיוב עדיין. הילד עדיין לא מבין כלום. אז אני יכול להתעלם. אז זה מה שאני גם עושה בבית שלי. כשהילדים קטנים, ואני עוד לא מרגיש שהם הגיעו לגיל, שבעצם זה גיל חינוך לברכת המזון, אז אני אומר, כששייך בסעודת שבת, או דברים אחרים, שזה שייך שהם ייכנסו להרגל של ברכת המזון, אין בעיה. אנחנו כולנו מברכים, הם גם מברכים, בסדר גמור. אני לא חושב שאני מקיים חינוך דרבנן. כי חינוך דרבנן זה שהוא מתאמן במשהו שהוא כבר שייך אליו. אני יותר מקיים את החינוך דאורייתא, אני מכניס לראש שלו, כשתגדל אתה תצטרך לעשות את זה. צריך להיזהר, לא להגיע עם זה למצב קיצוני. היינו פעם שבת, בישיבת הסדר, בישיבת תורה בציון, ובליל שבת או ביום שבת פתאום ראינו משהו מסוכן לרצפה, איזה בורג חד או משהו, אני לא זוכר מה. אז אני רציתי להרים את זה שמישהו לא ידרוך על זה ויפצע. אז הבן שלי אומר לי, אני ארים את זה. אז שאלתי אותו למה, הוא אמר, כי אני עוד לא מצווה. אמרתי, מה זאת אומרת? הוא אמר לי, כשאני אהיה בר מצווה, אני אהיה חייב, אבל אני עוד לא בר מצווה, אז אני יכול להרים את זה, ואתה לא יכול להרים את זה. אוקיי, אז שאלתי את עצמי, ניצחתי או לא ניצחתי? רגע, מצד אחד, בסדר, את הדורית הוא הבין, מצד שני, אבל הוא היה מדי חי אצלו, העניין שהוא עוד לא מצווה. כאילו, בסדר, זה גם שאלה, כי אז אני בעצם סתרתי את החינוך דרבנן, שהוא יתאמן בקיום שבת, נכון? בסדר, צריך לשקול. הרב שלמה זלמן אורבך אמר שצריך לזכור את ההבחנה הזו, כי לפעמים יש מציאות שיש סתירה בין החינוך דרבנן לחינוך דאורייתא. זאת אומרת, יש לך ילד בן 11 שהוא, בוא נאמר, הוא לא רוצה לעשות קידוש. הוא האבא בנסיעה והוא רוצה לאכול את הסעודה, אבל לא מתחשק לו לחכות או לעשות קידוש. אז מה נאמר? יש לו דין חינוך שיתאמן בלעשות קידוש. בוא ניקח מקרה יותר חריף. הילד לא רוצה לחכות בין מסר לחלב, בסדר? הוא אכל שניצל, והוא תוך שעה הוא כבר רוצה לאכול חלבי. אז לפני שנתקדם, בוא נגדיר שנייה. בשר וחלב יחד זה דאורייתא. המתנה של שעה, כף החיים אומר, זה דין דרבנן. מעבר לשעה זה מנהג, בסדר? אז אחרי שעה זה מנהג. לא כולם מסכימים עם זה. יכול להיות שהכל, ברגע שאתה עובר מסעודה לסעודה, זה כבר מנהג. כאילו, הרבינו תם, תוספות מביא, שהם רק היו משנים את המפה. ברגע שזה סעודה אחרת, אפשר לעבור בין בשר לחלב. אבל בסדר, אנחנו נוהגים לחכות 6 שעות, 3 שעות, כל אחד לפי מנהגו, שעה אחת בסדר. אבל בוא נאמר שאחרי שעה, ודאי, לכולי אלמה, אני נכנס לגדר של מנהג. אני לא נכנס לדין דרבנן. הילד בא, מה? בסדר, אוף בשר, לא, הילד לא רוצה. עכשיו, לך יש שתי ברירות. אתה יכול לבוא ולומר לילד, אתה יהודי, אתה תחכה עכשיו את 6 שעות, אתה תתאמן, אתה תנצח, אין בעיה. ניצחת. הילד כפוף לך, הוא לא ייגש למקרר ויוכל את המוצרי חלב בלעדיך. אבל עד שהוא יגיע לגיל בר מצווה, אתה רואה שמתוך המאבקים האלה, אתה תסניע עליו את כל הדת. בגיל בר מצווה כבר לא ירצה לאכול, ובגיל 15, ברגע שיהיה לו את הכוח, תשכח מזה, הוא כבר יעשה מה שהוא רוצה. אמר רב שלמה זלמן אורבך, בוא ננתח, באיזה מציאות אתה עומד? אתה עומד במציאות שהחינוך דאורייתא מתנגש בחינוך דרבנן. חינוך דאורייתא זה, תעשה מה שאתה יכול, כדי שכשהוא יגיע לגיל בר מצווה, הוא יקיים תרי"ג מצוות. חינוך דרבנן זה, שיתאמן עכשיו בקיום המצוות. אז מי מנצח? חינוך דאורייתא גובר על חינוך דרבנן. אז בגלל זה רב שלמה זלמן אמר שכשיש לך מציאויות כהורה, שאתה מרגיש שהחינוך דאורייתא יסתור את החינוך דרבנן, אם אתה תיאבק על החינוך דרבנן שהוא יתאמן עכשיו בקיום אותה מצווה, אז עד שהוא יגיע לגיל בר מצווה, אתה כבר מפסיד את החינוך דאורייתא שאז הוא יקיים את זה, אז החינוך דאורייתא גובר, תשכח מהחינוך דרבנן. תוותר. אז אפשר לעשות את זה בחוכמה, אפשר לומר לו, בסדר, חיכית כבר שעה, כל הכבוד, חיכית את השעה, בסדר, כשתהיה יותר גדול, אז אתה תחכה את 3 שעות, או את 6 שעות, כל אחד לפי מנהגו, אבל בהחלט, תמיד לזכור שהמגמה שלנו, זה גם כי הזכינו עשו ממנה, החינוך שלנו הוא טווח החוק, החינוך שלנו הוא לא רק על היום, אז זה נכון, אני רוצה להרגיל את הילד, חינוך דרבנן זה רוב מה שאני עושה עם הילד, אני כן רוצה שהוא ייכנס להרגלים של שמירת תורה ומצוות, אבל עם איזון, עם הסתכלות נכונה. טוב, אנחנו עומדים בפסקה בסוף העמוד. כי משמעות המילה חינוך, עכשיו אנחנו נגדיר, מה זה חינוך? אז מפרש ברש"י ז"ל על הפסוק, בנה בית ולא חנכו. התורה אומרת, מי האיש אשר בנה בית? ולא חנכו. אז רש"י מסביר, מה זה לחנוך בית? חינוך, אומר רש"י, לשון התחלה. חינוך זה להתחיל. עכשיו, אומר הרבי מפיאסצ'נה, הוא פשוט שלא על כל התחלה יאמר לשון חינוך. כמו במתחיל בגנות ומסיים בשבח, המוזכר בתלמוד בקשר לסדר הגדה בפסח, לא יאמרו מחנך בגנות. אנחנו יודעים שתמיד מתחילים את ההגדה בגנאי של עם ישראל, ומסיימים את ההגדה של פסח עם כל השבח של עם ישראל. אתה לא תאמר מחנך בגנות. לחינוך זה לא כל דבר שאתה מתחיל נקרא חינוך. וכן אצל הסנהדרין שמתחילים מן הצד. יש לנו דין שכשסנהדרין דנים בדיני נפשות, קודם כל שואלים את האנשים היותר קטנים בסנהדרין, ואז מתקדמים ליותר גדולים. אז לא רצו לומר בסנהדרין שואלים מתחילים מהקטן, לא רצו לומר שהוא הקטן, אז בלשון נקייה, לשון יותר יפה, אמרו מתחילים מן הצד. אז אתה לא תאמר שבגלל שאני מתחיל לשאול אותו מה דעתו, זה נקרא שאני מחנך אותו. לא יאמרו מחנכים מן הצד. אז לא כל פעם שאני רוצה להשתמש במילה התחלה, אני יכול להשתמש במילה חינוך. אז מה זה חינוך? רש"י אחד אומר לי חינוך זה התחלה. אבל פשוט לנו שלא כל התחלה נקראת חינוך. עכשיו הוא עובר, רגע, אבל בפרשת לך לך מפרש רש"י לנו יותר. רש"י מסביר שם, כשאברהם הלך למלחמה, כתוב שהוא לקח יחד איתו למלחמה את חניכיו. רש"י מסביר מה זה חניכיו, שחנכו למצוות, והוא לשון התחלת כניסת האדם או כלי לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה. רש"י עכשיו מסביר יותר. מה זה חינוך? חינוך זה שאני מתחיל להכניס אותו למה שהוא ימשיך בו. כן? דבר שהוא ימשיך ואני מתחיל, זה נקרא חינוך. וכן חנוך לנער, חנוכת המזבח, חנוכת הבית, עד כאן לשונו. אז זאת אומרת, מה זה חינוך? חינוך זה התחלת דבר שהוא הולך להמשיך. אבל אף על האומן המתחיל במלאכה, לא יאמרו לשון חינוך על התחלתו, אם כבר יכול הוא את אומנותו. בן אדם שיודע לעשות פעולה, הוא יודע את האומנות. אז אני לא אומר שזה חינוך כשהוא מתחיל לעבוד במה שהוא יודע. גם על הבית כשמתחילים לבנותו, לא ייפול הלשון חינוך הבית. רק על מי שבא ללמוד עצמו אומנות ועל תשמיש הבית שכבר נבנה, נופל הלשון חינוך. וזהו דיוק לשון רש"י, התחלת שהוא עתיד לעמוד בה, לא על האומנות והמלאכה, רק על האדם. חינוך זה על האדם, על ההכשרה אשר נמצאה בכוח בקרב האדם למלאכה זו או זו. אני עכשיו לוקח מהכוח אל הפועל. מסביר הרבי מפייס אצ'נה, כשיש אדם עם פוטנציאל מסוים, ואני מתחיל את דרכו למצות את הפוטנציאל הזה, זה נקרא חינוך. טוב, לפני שנמשיך, אני אספר לכם סיפור. הייתי בכיתה וו. אני לא יודע אם עושים את זה בארץ, אבל אנחנו בארצות הברית כילדים, היינו מגלגלים חתיכות נייר, עושים איזה כדורים קטנים, לוקחים עט, מוצאים את הפנים של העט, ואז יש לך קנה חלול, אתה מכניס כדורים מנייר, ואתה מתחיל לראות בילדים אחרים בכיתה. אז תאמינו או לא, אני התחלתי לראות בילדים בכיתה. בסדר? בילדים אחרים בכיתה. עשיתי עיגולי נייר. סמית פורס בדיוק. עשיתי עיגולי נייר, ואני מחכה שהרב לא יסתכל, ובום, אחד. עכשיו, אני לא הייתי הראשון, וגם לא הייתי האחרון. והתחילו לעוף. בכיתה הלוך ושוב, כל פעם שהרב מפנה לנו עורף, זה אף הלוך ושוב. באיזשהו שלב הרב קלט שזה מה שהולך בכיתה, הוא הודיע שהבא שהוא תופס שיורה כדור נייר, יכתוב על הנייר 1,000 פעמים, I will not shoot spitballs in class. אני לא אירה כדורי נייר בכיתה. מי אתם חושבים נתפס הבא בתור? אני. בסדר? אז הודיע לי שאני אצטרך לכתוב עד מחר 1,000 פעמים, אני לא אראה כדורי נייר בכיתה. בסדר? אז אתם יכולים להבין שהמשך השיעור כבר לא הייתי מורכז בשיעור. הראש שלי כבר היה בשיעורי בית שיש לי. טוב. מגיע סוף הכיתה, ואני ניגשתי אליו, ואני זכרתי, למזלי, שבהתחלת השנה הוא אמר לנו, אם אני אי פעם נותן לכם עונש, ואתם רוצים הקלה, אתם יכולים לבוא לדבר איתי, אבל אחרי הכיתה. אל תפריעו באמצע הכיתה. אתם רוצים לדון איתי? תדונו איתי. אבל אחרי הכיתה, לא תוך כדי. בסדר? אחרי הכיתה אני ניגש ואני מתנצל. ומאחר וזה היה עבירה ראשונה שנתפסתי עליה, אז הוא אמר, בסדר, אתה לא צריך לכתוב את זה למחר. בסדר. הוא בא לקראתי, אז אני, כאילו, כבר הייתי נבוך, כי באמת יריתי. אז הפעם התנצלתי באמת. אתם מכירים, יש שני סוגי התנצלויות. יש התנצלות שאתה רוצה להפיק משהו, יש התנצלות שבאמת אתה מצטר. אז עד אז אני רציתי להשיג את זה. אז כבר באמת הרגשתי רע, אז התנצלתי, אמרתי, אבל באמת אני מתנצל. אז הוא ראה שאני באמת מצטר, אז הוא הסתכל ואמר לי משפט אחד שנחרט בליבי עד היום. הוא אמר לי, אם היית מושלם, לא היית צריך לבוא לכיתה שלי. אתה באת ללמוד. חינוך זה כשבן אדם נבנה. אם היום אתה יוצא מהכיתה הזו, בן אדם יותר טוב מאשר נכנסת, אז למדת משהו. בשביל זה באת. המשפט הזה, חינוך זה כדי שתגדול. זאת אומרת, אל תצטער כל כך. בסדר, למדת משהו, התקדמת. המשפט הזה, זה אני חושב אולי המשפט בחינוך. כאילו, אז הילד לא מושלם, נכון. הילד לא מושלם, גם אני לא מושלם. אבל הוא בשלב בחיים שיש לו הצדקה שהוא לא מושלם. אני בשלב שלי של החיים, אולי יש לי פחות הצדקה. כאילו, אני כבר הייתי צריך להספיק יותר. חינוך זה כי הוא בדיוק מה שהוא צריך להיות. הוא ילד, והוא צריך ללמוד. אני לא צריך לחוס עליו שהוא צריך ללמוד. זכותו להיות ילד. זה מעצבן אותי. בסדר. זה חיסרון בי. הוא בסדר. אז הוא אומר לנו, מה זה חינוך? חינוך זה כשיש לי אדם עם כוח, עם פוטנציאל, ואנחנו עכשיו נכשיר, נתחיל את דרכו להוציא מהכוח אל הפועל משהו שיש לו. ועל הכשרת הבית והכלי לתשמיש זה או זה נופל לשון חינוך. תיבה לעצמה היא תיבת חינוך. ונאמרה על הוצאת ההכשרה אשר באדם או בכלי מן הכוח אל הפועל. אם לא נוציאה, תישאר בהלם. וצריכים אנו להוציאה ולחנך את האיש הזה שיעשה לבעל מלאכה זו. והבית או הכלי לתשמישם. כל חדר לתשמישו אשר הוא מוכשר והכלי לתשמישה אשר היא מוכשרה. עכשיו אנחנו נרחיב את הנקודה הזו, אבל בעצם זה פסקה גאונית. כמה פעמים, אני לא יודע איך אתם גדלתם, אבל אני הייתי שמאלי. אז אני עדיין שמאלי. אז היו הרבה אירופאים שעוד באו לאמא שלי ושאלו אותה למה היא לא קושרת לי את יד שמאל. שאני ימני. זה פגם היום ונורא. אני קיבלתי הרבה הערות על זה שאני שמאלי. הנקודה הזו, חינוך, זה לא... אני לא מנסה לייצר אותו לאדם אחר. אני מנסה לקחת את הכוחות שלו, להוציא אותם מהכוח אל הפועל. יש אילוף, אבל אילוף לא יכול להיות בניגוד לאופי שלו. זאת אומרת, יש אילוף בדברים מסוימים. אבל אנחנו, זה חלק ממה שנעסוק כל הספר, אבל זה נכון, אני לא... זה קשה, נכון? ההבחנה היא דקה, אבל אני צריך לדעת מה באופי שלו ולעבוד עם האופי שלו. אז יכול להיות שבתוך האופי שלו אני יכול לאלף דברים מסוימים לטובתו, לטובת החברה, לטובת הבית, עד גבול מסוים. ניקח דוגמה פשוטה. יש דברים שהם אילוף. יש דברים שאין לך ברירה. יש ילד שמטיבו לא יעמוד במקום אחד. בסדר? יש ילדים שלא מסוגלים לשב, לא מסוגלים לעמוד. אז אני אתן לך דוגמה עכשיו, מהשבועיים שלוש האחרונים. אני מגיע לבית כנסת, הבן שלי רוצה לבוא איתי לבית כנסת. זה לא שייך שהוא יישב במקום, כל התפילה בראש השנה הוא יום כיפור. אז מה אני עושה? פעם אחת אני שולח אותו, תבדוק שיש נייר בטואלט. פעם אחת אני שולח אותו, תבדוק שסגרו את הדלת. לא יודע אם שמתם לב, תוך כדי התפילה, שלחתי אותו לכל מיני דברים. אז זה לא שהוא רוקד, אבל שילך ויעשה כל מיני, מבחינתו, הוא עשה כל מיני תפקידים חשובים. פעם אחת מעד לו, תבדוק שיש סידורים ומחזורים, כל פעם משהו אחר. מה אני אעשה? הוא רוצה, אני מצידי לא הייתי מביא אותו לשחרית. רגע, שלב. אבל מאידך גיסה, יש זמנים שהוא צריך לשבת שם בשקט. אני מצידי שוב, אני לא הייתי בעד שהוא יבוא. ילד צריך להתרגל להיות בבית כנסת, זה נכון, בשבתות, וכשיש אופציה שהוא יעזוב, שילד יושב 4-5 שעות, והוא עוד לא יודע את התפילה, הוא עוד לא יודע כלום, אז מה אני עושה לילד? אני לא רציתי, הוא רצה. בסדר, אני לא אבק בילד שדורש לבוא לבית כנסת. אני לא מבין את החדר שלא מלמד אותו עדיין תפילה, אבל יש גבול מה אתה יכול... בסדר, מה אני אעשה? זה המציאות, אני צריך להתמודד עם המציאות שלי גם. אז מצד אחד אתה מרגיל את הילד או מאלף את הילד שישב במקום. זה לא חינוך, כי אין לו מושג מה הוא עושה שם. חינוך זה אם אני מלמד אותו להתפלל, אני מלמד אותו משהו. אין לי ברירה, הוא רוצה לבוא, אני לא יכול לומר לו לא, אבל אני גם לא יכול לצפות שהוא יישב יותר מכמות מסוימת של זמן. אז מצד אחד אתה מאלף אותו לשבת במקום, זה לא טבעי לו. יותר טבעי לו, אז הלך שחק בחוץ. אני מצידי, תשחק, אל תבוא. אתה עוד לא בגיל, עוד לא למדת, אתה עוד לא מבין. בסדר, אני הייתי רוצה שהוא ידע ויבין, אבל בסדר, זה המציאות. אז אני אומר, אבל בוא נאמר, יש ילד אחר שהטבע שלו זה שהוא לא מסוגל לשבת במקום יותר משתי דקות. יש כזה ילד. זה לא אשמתו, זה הטבע שלו. ילד כזה, אני לא אסכים שיבוא לבית כנסת. אז אני לא אומר, טוב, אני אעלף אותו, אני ארגיל אותו. לא, אין פה. זה ללכת נגד הטבע שלו. אני לא יכול, אני לא שייך. יש איזה המון דוגמאות. אבל אני חושב שהנקודת מפתח היא לראות איפה האופי של הילד. אני יכול לנסות לעדן דברים באופי, אבל אני לא יכול ללכת נגד האופי. היה ילד שהיה גאון. פשוט מבריק מאוד. היה בתיכון ולקח את כל המורים שלו בכיס הקטן. הורים לקחו אותו לפסיכולוג, לקח את הפסיכולוגים בכיס הקטן. ממש גאון. מה עושים איתו? לא היה לו עצבים לשבת במקום. הלך וטייל ו... היו צריכים לעבוד איתו, עם הראש שלו. אתה לא יכול לבוא לילד כזה ונאמר לו עכשיו שב בכיתה. הוא לא מסוגל לשבת בכיתה, גם כי אין לו את הסבלנות לשבת בכיתה, וגם כי הוא יותר חכם מכל המורים שלו, שהוא בפועל יותר חכם מכולם. מה אתה תעשה עם ילד כזה? אז זה אתגרים קשים של חינוך. אבל אני אומר, זה נכון שיש אילוף, זה כלי שאנחנו משתמשים בו, אבל התפקיד שלנו כמחנכים זה לקחת את הכוחות שלו, וזה נקודה שהוא הולך להרחיב עליה, שאני צריך מאוד מאוד לעסוק בלהבין את הכוחות שלו, ומתוך הבנת כוחותיו לכוון את החינוך שלו. האילוף זה כלי, בסדר? אני אשתמש בו כשצריך. תהיתי? כן? בסדר. טוב, יש לי שאלה אליכם. אני חושב שבסוגיות של חינוך אפשר להתרכז 45 דקות ולא יותר. לא, באמת. אני יודע שהשיעור אמור להיות שעה. אין לי בעיה להמשיך. אני לא חושב שזה רע לי. אולי עדיף לעבור לפרשת שבוע. אני אוהב ששיעורים הם 35 דקות. בין 35 דקות ל-45 דקות. מעבר לזה, אני חושב שאתה כבר... אתה נאבק עם הריכוז. אתה לא... זה גם חינוך.